ערב טוב, ברוך הבא,
ברוך הנמצא.
ברוכים הבאים לכל הצופים שלנו. היום אנחנו נמצאים ביום לא פשוט שעובר על עם ישראל, יום שאזעקות נשמעות בכל רחבי הארץ, יום של מבצע, מלחמה, כל אחד לוקח את זה למקומות שבו הוא מפרש את המציאות. אבל המציאות לא פשוטה. תושבי הבועה התל אביבית חוו היום את האזעקה הראשונה מזה הרבה הרבה זמן, הרבה שנים. והיא תפסה אותי בדרך לפה. הייתי בדרך איילון. ירדנו מהרכבים, נצמדנו לבטונדות. ומאז התחלתי לשמוע ברדיו, זה נהיה כזה גל פתוח של לשמוע את האזעקות. ופתאום אתה שומע אזעקה בכל כך הרבה יישובים. מה שהבנתי, וברוך השם אמר את זה גם אחד השדרנים ברדיו, שאולי הטיל הזה, שבכלל לא נגיע לאדמה, נפל בלב של כולנו. התפוצץ לנו משהו בלב. פתאום הבנו באיזה מציאות נמצאים אחים שלנו, שכרגע יושבים במקלטים ובממדים, ופה בתל אביב, כאילו, הכל בסדר. בתי קפה, מסעדות, פגישות, הייתי בדיוק בעצם שיחה חשובה בתשורה לעבודה, אז פתאום הבחור שאני מדבר איתי, אמר לי, נראה לי שזה לא זמן שצריך לדבר על עבודה כרגע, כי הולך ליפול טיל, אז מה נדבר? בוא נחיה את המציאות כרגע. וברוך השם, כמובן שהכל זה מסר אחד גדול מהקדוש ברוך הוא, שבא לעורר אותנו לנקודה הכי מהותית בחיים שלנו. אז אני גבריאל אשר וזה אלירן, אלירן בן דוד, ואנחנו עשינו עכשיו סדרה של שיעורים פה של קבלה משמיים בגובה העיניים. אנחנו יוצאים לפגרה בעקבות נסיבות טובות, ברוך השם. אנחנו חסו לזה מהלך גדול אחר בחיים, ואנחנו בעזרת השם נחזור כוחות בחודשים, עוד כמה חודשים בעזרת השם. ואנחנו מאוד שמחים שאירחתם אותנו פה, מרכז שמיים. הרבה זכויות לרוני ולאשתו, ובכל הצוות פה, ברוך השם, אנשים נפלאים. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? למה אנחנו צריכים לשמוע אזעקות? למה צריכים ליפול טילים? איפה זה מתיישב עם כל החיים של האדם? אתמול הייתה לי התבוננות חשובה מאוד, נראה לי אחת הנקודות מפנה בהבנה של לעבוד עם קהל, שמשהו שאני בטוח שכבר שכחתי אותו מזמן, ואתמול הבנתי כמה הוא מהותי בחיים של הרחוב, של כל אדם, שבעצם אם אני רוצה לפנות לכל אדם, אני צריך להבין את ההלך רוח שממנו הוא מגיע. אז אתמול היינו בשיעור ש העביר אותו הרב אריק נווה, שהוא הרב שלנו, ברוך השם, והוא העביר שיעור באיזה מקום שנקרא מרכז תובנות, ששם אנשים באים ללמוד, ללמד, באים ללמוד כדי ללמוד יהדות, כדי ללמד את זה. אז אנחנו מלמדים אותם עקרונות חשובים, איך להתמודד עם שאלות שהקהל מעלה. והנושא של השיעור אתמול היה תורה ומדע, שזה שם מאוד מעניין ומרתק, ומכיל בתוכו המון. אבל השיעור התחיל, ואחרי זה רבע שעה התחילו לצאת שאלות שמאוד הפתיעו אותנו, גם אותי וגם את הרב. שאלות של מה הקשר בין מדע לרוחניות, או למה להשמיץ את המדע ביחס לרוחניות, מה הבעיה, איפה זה מתנגש. ואז נפל לנו הסימון מאוד מאוד גדול, לפחות לי, לרב זה לא הסימון, כי הוא חי את זה, בכך שאנחנו לא יודעים עד כמה השחטנו כל חלקה טובה של רוחניות שנמצאת בתוכנו, ולא ביודעין, ולא שהמדע שם לעצמו למטרה להשחית רוחניות, אולי חלק מהמדענים, אבל לא, המדע לא ככלל, כי המדע הוא נפלא, מייצר לנו דברים והתפתחויות ואיכות חיים וזה יפה, וזה טוב מאוד, אבל הבעיה של המדע, שהוא מחמר לנו את הדעת. המדע מתעסק בחומר. המדע מתעסק בתופעות. ואני רואה תופעה, אני רוצה להגדיר אותה, ואני יכול להפיין אותה, ואם אני אחזור על אותה תופעה, אני אראה את אותה תגובה. המדע נותן שמות סתמיים לדברים שמבחינתנו הם ראה וקדש. כל הגדרת השמות, יכולים לתת לכוכב שם על שם הממציא שלו, או המוצא שלו, הוא לא הממציא שלו, הוא מצא אותו, ראה אותו בטלסקופ, אז קוראים לו אפטולמוס, או ביירון מייס, כן? או E42. וסתם, זה שמות סתמיים, זה בעצם לא לדבר על המהות של הדבר. בסופו של דבר, זה נכנס לנו לחיים. וזה נכנס לנו לכל הרבדים בחיים. וזה מה שהחבר בכיתה אתמול לא הבינו, ואני מתאר לתי שהרבה מאיתנו לא קולט את זה. וגם אני צריך לזכור את זה, אז אני רוצה להזכיר ולזכור את זה איתכם ביחד. מה הבעיה בדבר הזה? למה יש התנגשות? כי אמת היא אמת. וכדי להגיע לאמת, צריך קודם כל לשבר את הבניות מחשבתיות. כי אם אני בטוח שמה שאני יודע זו האמת, אז אין סיכוי שאני אגלה את האמת האבסולוטית. שאני אתפתח למקום שבו אני בעצם רואה את המציאות הרחבה, את הנקודת השקפה שיכולה להכיל את המציאות כולה. ולכן, זו דרך של התפתחות, של שבירת תבניות מחשבתיות. אז אנחנו מתחילים את החיים שלנו עם כל מיני תודעות, מחשבות שהשתילו לנו, של אבולוציה, של לבוא מן הקוף, של מאובנים, דינוזאורים, שבעצם אתה בא לדבר עם בן אדם ברחוב, יכול להיות שזה רצון לרוחניות, יכול להיות שהוא מתעניין בידע שיש לך לתת לו, אבל בפנים הוא אומר לעצמו, רגע, אבל איך זה מתיישב שהעולם נמצא 5773 שנה? איפה הדינוזאורים, איפה מאובנים? וכאילו אנשים מחזיקים לעצמם איזה פיסות של מידע, הם גם לא מבינים את המדע שהם אומרים אותו, כי הם לא חקרו אותו לעומק. זה לא איזה דוקטור או איזה פרופסור, זה מישהו שקרא אולי איזה ספר אחד של סטיבן הוקינג, או משהו מסתפק בידע שהוא קיבל מהבית ספר שהוא היה בכיתה ד', והוא בא אליכם מהידע הזה, וכאילו הוא בטוח שאין רוחניות. כי מה שהוא הורגל לחשוב על ידי הדבר הזה שנקרא מדע, מה זה מדע? מדע זה מד עין, מה שאני יכול לתפוס בעין, מה שאני יכול להבחן אותו, זה מדע. אני בודק תופעה, אני מגדיר אותה, נותן לה שם, וזהו, זאת המציאות, זאת כל המציאות. ולמדע יש קושי להתמודד עם רוחניות, מיסטיקה. והבעיה העיקרית שאנחנו נופלים עליה, זה הכוח שאנחנו אומרים שהוא כוח שהבריאה ממנו נוצרה, שזה כוח של מחשבה, שזה רוחניות שהוגשמה להיות חומר, ולא חומר ותו לא. אז זה מה שהיה מפתיע, שאנשים אמרו, אוקיי, מה הקשר? איפה זה פוגש אותי בחיים שלי? אז איפה זה פוגש אותי בחיים שלי? זה בדיוק איפה שהגבולות שהמדע יצא מלהיות מדע, והתחיל להיות זה שאומר לנו איך לחיות. כי אם אני באתי מהקוף, אז מה הבעיה שהבן התחתן עם אמא שלו? למה צריך דבר כזה שנקרא מוסר? מה האמת אבסולוטית? מה השור של הדברים? אם יש לי ילד בבטן של מישהי, שהלכה לבדיקה, והיא גילדה שהילד יש בו מום, אז בוא נפיל אותו. לא צריך אותו. כמו שאמר חוקר ה-DNA המפורזם, שגילה את ה-DNA, שאחרי שהוא כבר גילה וקיבל פרסי נובל והתקדם יפה בעולם המדע, אחרי זה כמה שנים הוא הוציא איזה מאמר בשנות ה-70 בערך, שהוא אמר שהאנושות צריכה לבדוק את עצמה ולראות את הוולדות שלה במשך 3 שנים הראשונות, ואם יש להם איזה מום, אז האנושות צריכה לשקול אולי לא לתת להם להתפתח. ממש כמו בספרטה, ממש כמו הנאציזם. צריך לשבח את הגזע. מה עם הנשמה שירדה לפה? מה עם התיקון? מה עם האל הזה? ילד, להשמיד אותו. איזה רוע זה. למה? כי אין שורש. אין אמת אבסולוטית, אין סטטוס, אין עמת מידה. עמת מידה היא כל הזמן משתנה. המדע מכתיב לנו את עמות המידה, כי הוא מפר כל מציאות של רוחניות, וכשבן אדם חי בתוך החומר, אז הוא עובד מקל וחומר. הוא מנתח את המציאות, ובונה לעצמו תבנית מחשבתית, שמקל וחומר אני יכול להתנהג איך שאני רוצה. ומה זה משנה אם אני אוכל שרימפסים? מה זה רלוונטי אם אני אוכל חזיר? מה זה משנה? למי זה מפריע? אדרבה זה יותר בריא מבשר בקר. תן לי יותר ויטמינים מינרלים. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה אנחנו קוראים קל וחומר. זה מציאות שאם אני בוחן את המציאות רק בחומר, אז למה ליטול ידיים? אז למה לשמור טהרה? מה זה השטיות האלה? שבועיים לא יודעים האישה? בשביל מה? בוא נתקלח, יותר טוב ליטול ידיים. סבון, יותר... למה מקווה? בואו נסגור את כל המקוואות. כן? נתקלח בבית, יותר טוב. וכולי וכולי וכולי, למה צריך להתחתן? למה צריך טבעת? למה צריך את הסכם הזה? למה צריך רב? למה צריך חופה? למה צריך? למה? למה צריך ברית? בשביל מה? זה להתעלל בילד, הוא בן 8 ימים, הוא לא אפשר לבחור, הוא לא בוחר. זה ממש פגני. וכולי וכולי וכולי. וזה רק מחלחל לתוך הדעת, ולא פלא שאבותינו ככה זרקו את היהדות ונהיו חילונים. עכשיו, אין כזה דבר באמת יהודי חילוני, כי אם אתה שואל יהודי בעומק של העניינים, ואתה מעמיד אותו בסיטואציה המתאימה, אין כזה דבר יהודי לא מאמין. אין כזה דבר, זה לא קיים, זה סתם, זה דמיון. ויש את כל החיים שלנו כדי לראות שזה ככה. יש המון סיפורים על העניין הזה. הלכה למעשה, יש בנו שורש שמאמין. למה? כי השורש שלנו מחובר, תמיד. יש בנו רוח שמחיה, זה נשמה, היא חיה, זה החיות, זה המוכין של הכל, זה מחובר עד לאינסוף. אז מי אני? מי אני? אם אני מסתכל על זה מצד המדע, אני רואה שאני גוף, שאני בשר, שאני... ברגע שהגוף הזה יורד לאדמה, זהו, נגמר. תבוא למדען, תגיד לו, תשמע, יש כזה דבר חיים לאחר המוות, יש מוות קליני, יש אנשים שיצאו מהגוף, יש להם הם מתחברו לתודעה הרבה יותר רחבה, הם עדיין ראו ושמעו, אבל זה לא ממש כמו לראות ולשמוע בעיניים ובאוזניים, אלא הם היו במודעות לסובב אותם, והם היו במרחק מהמציאות שלהם. בזמן שאתה קבעת שהם מתים, הם ראו מה קורה פה, וגם באלף קילומטר מפה. ומישהי שלא ראתה כל החיים שלה, היא ראתה עכשיו אחרי שיצא מהגוף שלה. והמון מחקרים, וזה מדענים שעשו את המחקרים הזה, לא אני עכשיו, גבריאל, הלך, כתב איזה מאמר. מה פתאום? זה מחקרים, מדעים, עם הוכחות, לאשורו. מדען אומר לך, לא, זה סתם דמיון. לא יכול להיות. תראו איזה תבנית מחשבתית מקובעת לבוא להגיד, לא יכול להיות. ביהדות אין דבר כזה שאין דבר כזה. ביהדות אתה צריך להילחם בחומר, להתעמת איתו, כדי לברר אותו. ומה שחשבת פעם, שהוא ככה צריך להיות, ורק ככה צריך לעשות את הדבר הזה, פתאום בא לך איזה דעה של איזה טנה, מהגמרה, הופך את כל הרעיון, ותלמיד חכם שלא הפך לעצמו את הראש, כל פעם שהוא למד, וגילה איזה משהו חדש, ששיבר את כל מה שהוא ידע עד היום, הוא לא התפתח. היהדות היא התפתחות אינסופית. והמדע והחומר היא התגבשות סופית. ולכן זה היה חשוב שנדבר על זה. ואני חושב שזה מאוד קריטי לנו להתפתחות הרוחנית בכלל. אנחנו יכולים לדבר הרבה על פרשת שבוע וכוחות בנפש, ואיך מביאים את זה לביטוי וזוגיות וכו'. אבל אם אנחנו לא נשבור בפנים את התבנית המחשבתית הזאת שאומרת, אין רוחניות. בסדר? חובת ההוכחה מוטלת עלינו. עליי כרגע, אבל כל רב אחר ש... לא שאני רב, אבל מי שמדבר תורה, להגיד מהי היהדות, ולמה היהדות דווקא זה הדבר הנכון, ולמה רוחניות, ואיזה סוג של רוחניות, ודאי, ההוכחה מוטלת עלינו. אבל מה צריך? שמי שאנחנו מדברים איתו, לא יצא מנקודת ההנחה שאין רוחניות. זה כמו שאתה אומר לבן אדם, 2 + 2 = 4, והוא יושב בהרצאה, ואומר, 4 זה בטוח לא. אני אקבל כל תשובה שהוא יגיד לי. 3.9, 4.1, הוא יהפוך את העולם כדי לא לקבל 4, כי 4 זה אומר שיש רוחניות, ואם יש רוחניות, אז יש גם חיים לאחר המוות, יש דבר כזה שנקרא מודעות אחר המוות, אז אם יש איזה אמת קולקטיבית שאני צריך להתמודד איתה, ואם זה נכון, זה אומר שאני צריך לחיות את החיים שלי על פי אמת מידה מסוימת, ואם זה נכון, אני צריך לשנות, ואני לא רוצה להשתנות. אז אם אני לא רוצה להשתנות, אז 2 עוד 2 זה לא 4. בטוח שזה לא 4. אתה בטוח טועה. ככה מתחילים. המדע לא אוהב את מה שאני אומר. המדע שנקרא מיקרופון אלחוטי לא אוהב את מה שאני אומר. אני אתייחס אליך יפה. אני אתייחס אליו יותר יפה. אני דיברתי אליו בגסות. איך התמודדו? זהו, זה מאוד קשה להתמודד עם אדם שאומר 2 עוד 2 זה לא 4. זה מאוד מאוד קשה. בטח שזה אפשרי. כי יש אמת. וצריך להעמיד אותו על דיוקו. צריך להעמיד את הבן אדם ולהראות לו, צעד אחר צעד, קודם כל מאיפה הוא מגיע, ולאן הוא הולך, איפה שהוא נמצא. הוא נמצא ברציונל, היום יש לנו אפשרות דרך הרציונל במהלך. אני לא יכול לעשות את המהלך הזה עכשיו, כי זה שיעור קצר יחסית, אבל המהלך הוא פשוט. מהלך של לשבור תבלית מחשבתית, להראות לבן אדם, זה לא בדיוק מה שחשבת. ולתפוס את העולם דרך 5 תחושים, זה מאוד 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 מצומצם. מספיק להסתכל על כלב, איזה מרחק הוא מריח. על נץ, איזה מרחק הוא רואה. וזה חיה. אז מה אנחנו מדברים פה על מודעות הרבה יותר רחבה? אולי לפני שאנחנו נתקדם, נקרא לנו זה קטע בהקדמה לספר הזוהר. זאת לא הקדמה של בעל הסולם לספר הזוהר, זו הקדמה של הזוהר. זה מאמר שנקרא סו עיניכם אל המרום וראו מי ברא אלה. ככה נקרא המאמר. זה קטע מישעיה. אמר רבי שמעון אלעזר בני, פסוק דבריך והתגלה הסתום שבסוד העליון שבני העולם לא יודעים. כן? אלעזר שואל אותו שאלה על הפסוק הזה, שאו עיניכם אל המרום, וראו מי ברא אלה, ורבי שמעון עונה לו. שוב אני אומר, אמר רבי שמעון אלעזר בני, פסוק דבריך, והתגלה הסתום שבסוד העליון, שבני אדם לא יודעים. שתק רבי אלעזר, בכה רבי שמעון, ועמד רגע, שומרים שעה אחת. אמר רבי שמעון אלעזר, מהו אלה? בפסוק, שאו עיניכם אל המרום, וראו מי ברא אלה. מה זה אלה? על מה אנחנו מסתכלים? אם תאמר, כוכבי ומזלות, כמו שמי שחי בתוך העולם החומר, יכול להגדיר את הרוחניות מקסימום עד כוכבי ומזלות. הרי הם נראים שם תדיר. פעם בפלוטו, פעם במאדים, יש את הכוחות המשפיעים הזה, נכון. זאת לא שקר. אסטרולוגיה זה אמת. רק שהיא מאמת מוגבלת, שהיא סופית. ואנחנו מדברים על מציאות אינסופית. ולכן אני יהודי, אין לו מזל, כי הוא יכול להגיע לנקודה שהיא מעל זה. ולשבר את התבנית המחשבתית ואת המציאות שכביכול, לא, עכשיו זה חודש מאדים, אני תמיד רב. מה פתאום? אין כזה דבר תמיד. יש הלך רוח ואתה יכול לגדול מעל זה. אז הוא אומר, והכוכבים המזלות, הרי הם נראים שם תמיד, תדיר. ובמה נבראו, כן? הוא מי ברא אלה? במה נבראו? כמו שאתה אומר, בדבר השם שמיים נעשו. אם על דברים סתומים לא יכתוב אלה, שהרי נגלהו. כן? הוא לא יגלה את כל הסודות האלה. אבל בכל זאת יש סוד אחד שגילה לנו פה רבי שמעון. אלא סוד זה לא נגלה חוץ מיום אחד. שהייתי על שפת הים, הוא בא אליהו הנביא. ידוע שאליהו הנביא הוא מגלה לכל הגדולים סודות מעולם עליון, כי זה תפקיד שלו. הוא מלאך השלום. מה זה מלאך השלום? הוא בא להשלים לך את המידע שאתה לא יודע. אז הוא אמר לככה. כמובן שפה המון סודות, אנחנו נדבר על זה בלבל מסוים. אלא סוד אחד, אלא סוד זה לא נגלה, חוץ מיום אחד שהייתי על שפת הים, הוא בא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מי הוא, מי ברא אלה? הוא שואל אותו, אליהו שואל את רבי שמעון. ידעת מה הוא, מי ברא אלה? אני שואל אותו, אתה יודע מה זה המשפט, הפסוק הזה, מי ברא אלה? שאו עיניכם אל הרמרום, וראו מי ברא אלה, אתה יודע מה זה? אמרתי לו, אלו שמיים וצבאם מעשה הקדוש ברוך הוא, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך, שכתוב, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, וגומר השם אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. כשאני מסתכל על הפליאה, על הדבר הזה, הדבר הגדול הזה, אני מגיע למציאות שאני רואה שזה מעשה ידי אצבעותיך, שהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, ואני משתומם ואני מתרגש עד שאני מגיע לנקודה שאני אומר, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. איזה דבר אדיר זה שדבר הקדוש ברוך הוא, אני משתומם לראות את הדבר הזה. יפה? זה מה שאמר רבי שמעון. אמר לו אליהו הנביא, אמר לי, רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא, וגילה בישיבה העליונה, וזהו, מגלה שאת הסוד של הבריאה של העולם. בשעה שהסתום של כל הסתומים, כן, הדבר המוסתר ביותר, רצה להתגלות, שזה הקדוש ברוך הוא, סתום שבכל הסתומים, הוא בכל ההסתרים, אחרי כל ההסתרים נמצא הבורא, רצה להתגלות, עשה בתחילה נקודה אחת, וזו עלתה להיות מחשבה. צייר בה כל ציורים, חקק בה כל פיתוחים. הכל נמצא במחשבה. כל מה שהבורא ברא זה מחשבה. אנחנו תופסים את המציאות חומר, זמן, מרחב, מטוסים, בורסות, לא משנה מה אנחנו תופסים, היסטוריה, מאובנים, דינוזאורים, כל הדמיונות, הכל זה רק מחשבה. אוקיי, מה זה אומר? שנברא רק מחשבה. אני נמצא כרגע בתודעה של עצמי. אומר יופי. המציאות הזאת מוסברת על פי חוכמת הקבלה כמציאות של השתלשלות האור. אנחנו ביהדות הולכים על פי עקביות בלמידה. לא סתם כתוב בתהילים שאמת תיתן ליעקב. שיעקב אבינו, שעכשיו אנחנו מדברים בפרשות האלה ליעקב אבינו, יעקב ועשיו, יעקב מלשון עקביות. אמת תיתן ליעקב, האמת באה בעקביות. יש לנו מהכוס הזו שיושבת פה, ולג'קט, ולמיקרופון, ולסטנד, לכל המציאות הזאת יש שורש רוחני, שאני יכול להסביר מה הוא נמצא בכל מדרגה יותר גבוהה ויותר גבוהה ויותר גבוהה, וזה הכל בעקביות, הכל קשור להכל, ואני מראה, יכול להראות את זה, איך הכל מחובר לשורש אחד. עכשיו, אנשים חושבים שאנחנו אומרים את המושג הזה, אז הם צריכים להאמין בזה. המציאות שהמדע מזלזל בה על אמונה, כי אמונה זה I believe, כן, כמו בצל הגויים. אני מאמין ש, אני מאמין שיש מלאכים, אני מאמין שיש עולמות עליונים. אבל אצל הגוי, אני מאמין, זה לא בהכרח שאני צריך להוכיח לך שזה קיים. אני מאמין במשהו, אתה תאמין במשהו אחר. והיהדות אומרת, מה פתאום? יש אמת אבסולוטית אחת, אבל זה לא רק שאני אומר לך להאמין, ולמדנו את זה בשיעורים הקודמים, שלהאמין זה אמת מתאמתת, זה אמונה מתאמתת. זאת אומרת, אם אני מאמין שיש פה מלאכים, זאת אומרת שאני כרגע נמצא בסיטואציה שאני לא רואה אותם, אני פשוט צריך לעבור תהליך שבו אני אזדקך ואני אראה אותם. אין מציאות שרב או תורה או לא משנה מה רוחני שמסבירה לאדם את המציאות שבה הוא חי, שהיא לא יכולה להיות מושגת על ידו. אנחנו מציעים במציאות כל כך סגורה, כל כך קטנה, כל כך עזקה, צבע אדום, אתה כאן יורד, אתה נהיה כזה קטן, אתה אומר, רק שלא ייפול עליי הטיל הזה. נו, אז ייפול הטיל הזה. יש פה מציאות כל כך רחבה, כל כך עצומה, מה אני יודע על הגוף שלי, מה באתי לפה, מה התיקון שלי, מה הנשמה, אני צריך להיות זה בדיוק באוטו שנופל עליו. חס ושלום, כן? אבל מה אנחנו יודעים על המציאות הזאת? אם הייתי תופס את כל המציאות כולה, והייתי רואה את עולם, את העולם שלם, אז הייתי יכול להביא את המציאות. אז בוא נחבר את זה. היהדות מסבירה שיש דבר הזה שנקרא עצמות הבורא. עצמות, שום תעצומות. יש עצמות הבורא. עוצמה, כן? עצמות הבורא זה משהו שהוא לא מדברים עליו, כי הוא בלתי מושג. אני לא יכול להשיג אותו, אין שום מילה שאני יכול לשים שתכניס הדבר שנקרא עצמות הבורא. ממנו בוקע הדבר שנקרא אור אינסוף, שזו מחשבה. מחשבה, מחשבת הבריאה זה נקרא. שימנה יצאו כל המחשבות. מה שקראנו עכשיו, זאת נקודה שעלתה להיות מחשבה, זאת המחשבה, מחשבת הבריאה, שבתוך מחשבת הבריאה יש את כל המציאות שאנחנו מכירים, שלנו היא פרוסה על פני מציאות של זמן ומרחב, אבל זה מדובר פה על שלמות. זו נקודה שהיא נמצאת במקום מאוד מאוד גבוה, וזה מחולק לפי עולמות. עולם קדמון, מכירים? עולם קדמון, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אנחנו מתחילים מלמעלה, מהמקום הזך ביותר, מהמקום הנקי ביותר. עולם קדמון, שם נמצאת הנשמה שלנו, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. המקום הגבוה ביותר שהתודעה שלנו יכולה להגיע, שהנשמה שלנו יכולה להתפתח אליו, זה דרגה שנקראת דרגת היחידה. אז בעולם קדמון יש לנו מציאות שאדם יכול להתפתח למודעות שנקראת יחידה. מה יש ביחידה? אחד. אחדות, שלמה. שם אין הבורא ואני והבריאה. זה הכל אחד. אני זה גם הבורא, והשולחן זה הבורא, והמורה זה הבורא, והאוטובוס זה הבורא, זה הכל הבורא. אתה רואה פה אחדות, אתה רואה רק אותו. לכן אין עוד מלבדו. אפס בלתו. שם זה נאמר, מהמקום הזה. כשאנחנו יורדים בעולם, נקרא עולם האצילות, כן, כמובן שהדרך שלנו היא דרך של התפתחות, אני מדבר כרגע על הסבר, עולם האצילות, שם נמצאת דרגת החיה. מה זה דרגת החיה? שם יש חיות. אתה רואה את החיות של הכל. אין פירוד בדברים, אתה רואה את הדבר שמחיה את הכל. אין שם כלים ואורות, יש שם רק טוב. אין שם רע, אין שם מציאות של חוסר. הכל במלאות. אבל יש כלים. מציאות של עולם קדמון, זה כבר שורש לדברים האלה. פה זה כבר ירידה. מתחת לזה נקרא עולם הבריאה. משם נבראנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שם יש דואליות. יש טוב, יש רע, יש חושך, אור. שם הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, התורה ירדה משם. לתאר לנו מציאות כזו של עולם הבריאה ומטה. שם אני נמצא בדרגת נשמה. איזה נשמה אתה. כשאדם מגיע לנשמה, הוא חווה שיש פה מציאות של טוב ומציאות של רע, אבל הוא יכול לקשר ביניהם. כי יש פה את המדרגה הזאת. נשמה זה בלשון שמאות. כמו שמיים, שמיים מקרקעין שיכול להעריך את הקרקע, כשאני אגיע לדרגת הנשמה, אני יכול להעריך את הבריאה. איזה יופי. מה עשה פה הבורא? איזה נפלא. שם אני בדרגת נשמה. עולם היצירה, שזה עולם יותר נמוך, זה מדרגה שנקראת רוח. מה יש ברוח? רוח זה תנועה. מספיק שבן אדם נמצא בתנועה של התפתחות רוחנית, באותו זמן הוא נמצא בדרגה של רוח. הוא בתנועה. תראו, יש לנו זמנים שאנחנו בתנועה, ויש זמנים שאנחנו בתקועים. כשבן אדם בהתפתחות רוחנית, שהוא בתזוזה, זה נקרא רוח. עולם היצירה, זה תנועה מחשבתית, רגשית, פיזית, שהיא כולה מנותבת להשפעה, נתינה. אני כבר נמצא במקום הזה שאני נמצא במקום יותר גבוה מעצמי. העצמי שלי נמצא בנפש. נפש זה מדרגה נמוכה. הכי נמוכה. שם האדם נברא. המציאות של נפש לנפש. בנפש אני פועל רק מתוך רצון להגיע לעונג ומנוחה. כל מה שמפעיל אותי זה הרצון לקבל שלי. אני תקוע בתוך האגואיזם. אגו, אגואיזם, זה אגוצנטרי, זה שיש נקודה אמצעית שזה אני, וכל העולם סובב אותי, ולא מעניין אותי כלום. רק את עצמי, אני עצמי, 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 אני. אני מספק את הצרכים שלי, אם זה צרכים בהמיים, או צרכים קצת יותר גדולים, ואדם חושב שהוא מתפתח רוחנית, והוא רוצה להיות גדול בתורה, אז הוא עדיין מספק את הרצונות העצמיים שלו, שזה יותר גרוע מאדם שרוצה לספק את הרצונות הבהמיים שלו. בקיצור, בנפש אני מספק את הרצונות הנמוכים, אני תקוע בעצמי. ככל שאני מתפתח, אני כבר מעצמי, אני נהיה עצמי ועוד קצת, והבריאה, ואני עצמי, ואני רואה שוואי, אני רואה פה את ההנהגה של הבורא, אני פה, אני עולה למעלה, אני רואה את החיות, יש חיים מהכל, ופה למעלה כבר אין הבדל. כבר אין אני והוא. זה אחד. אחדותי, מלא, שלם, מלא שמחה, מלא אושר, מלא טוב, מלא עונג. שם אדם צריך להגיע. אז המדע מחמר אותי, המדע אומר לי, לא, אתה רק זה, הכוס זה רק כוס. אני אומר לו, לא, 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 הכוס זה הרבה יותר מזה. אבל מה שיפה, שמי שמכיר את המחקרים של הפיזיקה הקוונטית, שמשם הם הגיעו למציאות שאומרים, הכוס, דוגמה, הכוס היא, זה אטומים, כן? אטומים שמורכבים מאלקטרונים, פרוטונים ונטרונים. אבל אם אנחנו נראה לרזולוציה יותר עמוקה, אנחנו נראה שהאלקטרון הזה שהוא מסתובב סביב הפרוטון והנוטרון, הם קוראים לזה באנגלית popping in and out of existence. זאת אומרת, אתה לא יכול לתפוס את האלקטרון, אין מציאות שאתה תופס אותו, הוא נמצא שם והוא נעלם, הוא נמצא שם והוא נעלם. אם אתה יורד יותר לעומק של החומר, אתה רואה את הנוטרון ואת הפרוטון, וגם הם, אין, אתה לא יכול לתפוס, הם נמצאים והם נעלמים, זאת אומרת, יש משהו שמעלה אותם להכרה ומחזיר אותם מתחת להכרה. מה זה הדבר הזה? לאן הם נעלמים ולאן הם חוזרים? שם העולם הפיזיקה שאנחנו מכירים של הזזתי את הכוס מפה לפה וזהו, הולך לאיבוד. זה נקרא פיזיקת הקוונטים, שם המציאות עם רבת מימדים. הכוס יכולה להיות גם פה וגם פה במקביל. והם הצליחו לייצר את זה במעבדה. אתה רואה כדור, אתה רואה אותו גם פה, אתה רואה אותו גם פה. בשני מקומות שונים, וזה אותו כדור. זה לא מראה, זה לא איזה אלוז'ן, זה אותו כדור. והכדור הזה יכול להיות גם בעוד 3,000 מקומות, הם פשוט כרגע עובדים על זה, מייצרים עוד מציאות. אתה רואה דרך מניפולציה שהם עושים במעבדה, אבל זה אותו כדור. זאת אומרת, שהמדע מתחיל לפסוע לתוך המציאות שנקראת מחשבה. מי שרוצה מוזמן לראות הסרט הבליפ, סרט שעשיר בדוגמאות מדעיות, פרופסורים מהמדרגה הראשונה שמתארים את העולם הזה כשדה אחדותי שהוא רחוק מלהיות חומר, אלא הוא הרבה יותר קרוב להיות מחשבה. הם עלו על המילה. המילה שהזוהר הקדוש כותב לפני כמה זמן? 2,000 שנה. שהנקודה שבה הבורא ברא את העולם היא מחשבה. למה זה אומר, מה זה אומר לי? מה זה הנפקמין על החיים שלי? ברור שיש בזה המון נפקמינות. ברור שזה הרבה למה אני אמור לעשות, איך אני אמור ללבוש, איך אני מתחתן וזה וכולי, אבל זה לא השיעור. אנחנו לא באנו לתת עכשיו מצוות וללמד אתכם איך לחיות את החיים. וזה יש המון רבנים טובים שילמדו אתכם איך לחיות את החיים. אנחנו רק רוצים לשבר את התבנית המחשבתית שאומרת, אני זה אני, זה רק אני, וככה אני אוהב את הקפה שלי, ככה אני רוצה, וזה מה שאני יכול לעשות בחיים, ואני לא יכול לעשות את זה, ואני לא בנוי לזה, אתה בנוי להכל. למה? כי השורש שלך הוא אינסופי. איפה זה נמצא אינסופי? אם אנחנו ניקח את החומר, כן? ניקח את החומר, כן? אני רואה עכשיו רקמה, כן? אני רואה פה אור, בסדר, יש פה חומר. אני אקח את החומר, אני ארד פנימה לתוך החומר, אני ארד תאים, כן? אני ארד לתוך גרעין התא, אני ארד כרומוזומים. אני אראה לתוך הכרומוזומים, אני אראה עוד פעם, עוד רבע, עוד רובד פנימה. אני אראה מולקולות. ומתחת המולקולות אני רואה אטום, גרעין אטום, פרוטון, ניוטרון, ומתחת לניוטרון מה יש? מה יש? הם קראו לה אטום אטום כי הם אמרו שאטום לא יכול להתחלק. אטום זה משון אטום אוטומוס, שהוא לא בלתי ניתן לחלוקה. אז הם גילו שיש גם ניתן החלוקה, זה אלקטרון, ניוטרון, פרוטון, כמובן, מה יש מתחת לזה, בתוך הגרעין עצמו של האטום? יפה, קוראים לזה קווארקים, זה המציאות שהם הצליחו לגלות, קווארקים, תורת המיתרים, ומתחת לזה, אין סוף. אין סוף. זאת אומרת, שבתוכי, בתוך הגלקסיה הכי רחוקה, בתוך כל החומר שיש ביקום, בפנים, 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 יש אינסופיות. זה נקרא השדה המאוחד. זאת אומרת שאני ברגע זה ממש מחובר לכל החומר בבריאה. להכל. איך אני מחובר לזה? ברובד המחשבתי. כשאדם מזדכך, מה מזדכך בו? הדעת שלו יכולה להתפשט, להתרווח, כי הגוף שלו מזדכך. הוא לא מחמר את הבן אדם. הוא לא מגדיר אותו בזמן ומרחב. מקובלים יכולים לעבור דרך קיר. כי הם מעל החומר. כך כתוב על בעל של, בעל שם טוב, ובעל תניה, וכולי, על מלא גדולים. גם מדורנו, לא צריך ללכת הרבה דורות אחורה. אנשים גדולים שראו אותם בכמה מקומות במקביל. או שראו אותם עוברים ליד, מתוך קיר. מה, לא צריך הרבה, מלא סיפורים, ברוך השם, לא חסר. משופעים בסיפורי ניסים. למה? כי הצדיק, שרבי נחמן כותב עליו הרבה, מתאר שהוא שורש כל הבריאה, כי הצדיק מחזיק פה את כל הבריאה כולה. הוא מכיל את כל המציאות. אין רובד במציאות שהוא לא נמצא בתוכו. לכן שהוא רואה איזה עבלה, איזה חוסר, איזה... אם אין איזה גזרה מלמעלה, שכרגע החוסר הזה צריך להיות, אז הוא כל כך נמצא במקום שהוא יכול להכיל את החיסרון הזה, ולהעלות אותו למקום גבוה, שהוא שם הוא מלא לגמרי. לכן בן אדם בא עם החלה למקובל, מקובל מסתכל עליו, מה אומר לו, מה הוא עושה? בריך אותו, יוצא, בריא. איך זה יכול להיות? הוא פשוט מוקח את המחלה שלו, הוא מוקח את המחלה הזה, משהו חלל, את החוסר שלו, מעלה אותו למקום גבוה יותר, ששם, כמו שאמרנו, אין אורות וכלים, שם זה אחד. כי הוא נמצא בנקודה הזאת, הוא נמצא ביחידה, אז יכול לקחת את הבן אדם פה, במחשבה, ליחידה, ולהחזיר אותו בריא. כמובן, אם אין גזרה משמיים, שזה למהות התיקון של בן אדם שהוא צריך להיות חולה, אבל אם הוא אפשר להוציא אותו, אז מוציאים אותו. ואם הצדיק יגיד לך ברכה והצלחה, תתקע עם המינוס שלך עוד 5 שנים. כי זה המסור שלך לתיקון, ככה אתה תגיע באמת להשלמה שלך. מה אנחנו אומרים? לצאת מהתבנית המחשבתית שאני יודע מי אני, מה אני, מה אני צריך לעשות. בלי תורה, בלי מצוות, אין סיכוי לבן אדם להתפתח לשורש. הוא יכול להתפתח ברבדים מנפש לנפש ופלוס וקצת ולשלוט באיזה אנרגיה ולהיכנס איזה מצב מדיטטיבי ויכול להתחבר לאחד. הוא מתחבר לאחד מהצד של הדומם של האחד. אנחנו מדברים על לחיות את הבריאה. להיות בחיות ובחיבור לכל הרבדים המציאות. מקווה שהפואנטה עברה. איפה אנחנו לומדים את זה? מהאבות שלנו. אברהם, יצחק ויעקב. אני אתן ללירן לדבר קצת. אחרי זה נסגור את השיחה שלנו. ולראות איך האבות שלנו... מחברים אותנו מאז ועד היום לדבר הזה שנקרא התפתחות רוחנית. בדיוק יצאתי עכשיו מאיזה סשן של קואוצ'ינג, אז היא שואלת אותי, המתאמנת שואלת אותי, למה אני בכמיהה כזאת להתפתחות? כי סוף סוף הנשמה פועלת. הנשמה אומרת, נו כבר, נו, בוא נצא, בוא נתפתח, בוא נגדל, בוא נהיה, אני יכולה להכיל את כל העולם. אני אינסופית. אני הכוח שמחיה פה את הכל, אני אין סופית, אני אבן שנחצב מן ההר, אני שייכת להר, אני חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלו קם ממעל, בוא נחיה את זה. מה אנשים תקועים? בעצמם, ואיך ההוא לא יותר טוב, ואיך ההוא פחות טוב, ולמה חסר לי, ומה אין לי, והייתי שמח שיהיה לי יותר, ודמיונות, 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 ודמיונות. מתי מתעוררים מהדמיונות? שנופלת פצצה. אז במקום שתיפול עלינו פצצה בחוץ, אני מנסה להפיל פצצה פה. שמי שיראה את השיעור הזה ויעמיק בו ויראה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא כי זה חס ושלום אני, כי זה חוכמה נקייה נטו, פשוט תיפול לו פצצה בחיים. וכשהפצצה נופלת בחיים, גומרת לבן אדם לחשוב. לחשוב. פצצה שבונה. זאת השם שנזכה. אז אחרי זה נדבר קצת על האבות ועל החיבור שלהם למידע הזה שלמדנו. חבוד.
טוב. חזק. חזק. אני עם כל מה שקורה היום, וכל הבלגן הזה שהתחיל אתמול, שלשום, משהו בסגנון, אני חושב הרבה, יש מצבים שברגע שהמציאות מתהפכת לנו בפנים, אז פתאום זה שולף אותנו מתוך ההתעסקות היומיומית שלנו בעצמנו בדרך כלל, ומה שמפריע לנו בדרך כלל, וזה פתאום גורם לך לעצור ולחשוב מה קורה פה. כמו שגבריאל אמר, יש שני דרכים בעצם שבן אדם יכול להתפתח בהם. תורת הקבלה אומרת שיש דרך שנקרא דרך איסורים, ויש דרך שנקרא דרך תורה. בשתיהם התוצאה היא זהה, ובשתיהם התהליך הפנימי שהבן אדם עובר הוא זהה. שבוע שעבר דיברנו כאן על התפתחות והשתנות. זה ככה לקחתי פינה לעשות לעצמי, שבעזרת השם אנחנו נמשיך אותה. יצא לי לחשוב היום קצת על המשפט הזה, התפתחות והשתנות. ולמה בשביל להתפתח אני צריך להשתנות? כי זה תמיד מכניס אותנו קצת. יש איזה קול כזה פנימי שאומר, טוב לי איפה שאני. אני רוצה שיהיה לי יותר טוב, אז אני רוצה פשוט לסדר את הכל מסביבי שיתאים לי, ולסדר בפנים את המידות שלי ככה, להעלות את מה שאני רוצה, להוריד את מה שאני רוצה, אבל שהליבה תישאר, הכל בסדר, תן לי להישאר כמו שאני. יש לנו כאילו כמו דחף מאוד חזק כזה, להישאר מקובעים. עכשיו, גם בהתפתחות שלא מדעת, זאת אומרת שהמציאות פתאום מתהפכת לנו, וזה גורם לנו לתחושות רגשיות מאוד חזקות, וגם בהתפתחות דרך התורה, שגם דרך התורה אנחנו אומרים להגיע לאותו דבר בעצם. זאת אומרת, אני, תוך כדי הלימוד, אני פתאום מגלה שאיך שתפסתי את העולם עד עכשיו, זה לא היה מדויק לגמרי. זאת אומרת, יש דרך יותר מדויקת להסתכל על העולם. בדרך כלל זה סותר לי הרבה דברים שקודם לכן, זאת אומרת, הם היו טאבו בהסתכלות שלי. אני רוצה לדבר על החיבור של מידת החסד ומידת הגבורה. בפרשה שלנו אנחנו רואים בעצם את השלב האחרון בבירור של האבות. מה זאת אומרת? האב הראשון שלנו זה אברהם. אברהם הוליד את יצחק ואת ישמעאל. אנחנו רואים שיש כאן זרע קודש שיורד, שדרכו אמור להשתלשל השפע ולהמשיך בעצם את כל ההבטחה שאברהם קיבל מהקדוש ברוך הוא, שזה דרך יצחק, ויש את הפסולת שזה ישמעאל. אחר כך יצחק, אנחנו רואים שאת התולדות שלו יש את יעקב ויש את עשיו, ועוד פעם יש לנו את הבירור. יעקב, דרכו עובר האור, דרכו יעבור השפע, דרכו תמשיך השושלת, ועשיו זאת הפסולת. ביעקב זה נגמר, זאת אומרת ביעקב בעלה בפרשות הבאות, אנחנו נראה בעזרת השם את 12 השבטים שמגיעים, שהם נקיים לחלוטין. זאת אומרת כל השיגים וכל הפסולת הוצאה ובוררה, ועכשיו זה זמן להתחיל להרחיב את הכלים. אנחנו יודעים גם שהאבות מייחסים אותם לשלוש מידות עיקריות, לשלוש ספירות עיקריות גם. אברהם כנגד מידת החסד, יצחק כנגד מידת הגבורה, ויעקב שהוא בעצם המחבר שלהם, ובזה אנחנו גם רואים אותו שהוא נקי לגמרי, הוא כבר הוליד תולדות נקיים, הוא מידת התפארת. אז אני רוצה לחבר בעזרת השם, עם מה שאני אגיד, איך בעצם החיבור הזה של מידת הגבורה ומידת החסד, שזה התפארת של יעקב, איך בעצם זה מתקשר לעבודה הרוחנית שלנו, איך זה קשור בעצם לזה שאנחנו, כמו שגבריאל אמר, רגילים לתפוס את העולם הזה בתור חומר. ואנחנו יכולים להיות בשיעורים שנים, ואנחנו יכולים להיות בהרצאות שנים, ובעצמנו להעביר שיעורים, אבל עדיין יש איזושהי, כמו איזושהי תוכנה שצרובה לנו בראש מגיל אפס, ש... איפשהו תמיד יהיה לי מוזר עם זה שיש רוחניות, כי בכל זאת נגיד, אבל אני לא רואה את זה, אבל אני רואה חומר, אבל אני רואה עולם שהוא לא תמיד מתנהג בצורה טובה, אז קשה לי להאמין שהכל טוב והכל אחד, אני מבין את זה בשכל, אבל יש איזשהו משהו שלא נותן לזה לרדת ללב שלי. עכשיו, המשהו הזה שלא נותן לזה לרדת ללב שלי, זה בעצם הדעת. דעת זה החיבור של החוכמה ושל הבינה. של האדם. זאת אומרת, הצד השכלי שלי הרציונלי, אני מאוד מאוד מפשט את זה. הצד השכלי שלי, שמה שמבין, והצד המרגיש שלי. הצינור הזה שמחבר ביניהם, זו הדעת. רבי נחמן מברסלב אמר, שהתיקון האחרון שישאר לעשות בדור שלנו, זה תיקון הדעת בעצם. זה לתקן את הצינור הזה, שבעצם מאפשר לאוטוסטרדה של המידע לזרום מהלב שלי ולמוח ובחזרה. שהם יסכימו לחיות בשלום. זה מאוד מתקשר לחיבור שלנו עם חסד וגבורה. אנחנו יודעים שהעולם שלנו ברובד הכי פנימי שלו מורכב מאותיות. והאותיות האלה מרכיבות שמות שנקראים בשפת הקבלה צירופים. יש צירופים שונים לשמות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת יש כלים שונים לאור של הקדוש ברוך הוא להתגלות. יש שני שמות מאוד עיקריים, שכולם מכירים אותם ואפשר לראות אותם גם בסידורים. יש שם שנקרא שם הוויה, ויש שם שנקרא שם אלוקים. אני אתחיל עם שם אלוקים דווקא. שם אלוקים מתחבר לנו למידת הגבורה. שם אלוקים זה השם שבו נברא העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואנחנו רואים שבריאה מעצם היסוד שלה, אם הבסיס של הכל הוא אור אינסוף, כמו שגבריאל דיבר פה קודם, והכל מחשבה, לאט לאט זה מתחיל להתקרש. זאת אומרת, לאט לאט ממקום אחדותי לגמרי, אנחנו צריכים להתחיל לראות דברים נפרדים. עכשיו, מה שמגדיר דברים נפרדים זה גבול, זה סופיות. אם יש אינסוף, זאת אומרת אין גבול, לאט לאט מתחילים להיות גבולות. הטבע שלנו בנוי כולו מגבולות ומחוקיות. אם אני אכניס את היד שלי לתוך האש, ישרוף לי. אם אני אקח קרח ואני אשים אותו במקום חם, לאט לאט הוא יפשיר. אם אני אנסה ללכת דרך קיר, אני אכנס בזה עם הראש שלי. זה לא ילך לי. יש חוקיות מסוימת שהטבע פועל דרכה. שם אלוקים זה בעצם מה שמגדיר לנו את החוקיות הזאת, וזה גם קשור למידת הגבורה. שעניינה הוא דין, זאת אומרת גבולות וחוקיות. שם הוויה לעומתו מתייחס דווקא למידת החסד. שם הוויה הוא בעצם מקפל בתוכו את המשמעות שלו, זה התהוות. כל הזמן תנועה, כל הזמן השתנות, אין גבולות. הכל אפשרי בגלל שהכל קיים כל הזמן. שם הוויה זה בעצם משהו שמחבר לנו את היה, הווה והיה. העבר, העתיד וההווה, ברגע אחד קוראים וברגע אחד מתרחשים, וזאת האמת לאמיתה. זאת אומרת, שם הוויה זה, נקרא לזה האמת המוחלטת, שאנחנו יכולים לראות, שם אלוקים זה כביכול איזושהי הסתרה, שמסתירה לנו את זה שהכל פה אחד, ואנחנו רואים איזושהי חוקיות. בעל הסולם, בהרבה מאוד מהכתבים שלו, מדבר המון על תכלית הבריאה. ואומר שתכלית הבריאה זה בעצם להטיב לנבריאה, והקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם ואת כל ההשתלשלות של העולמות ואת כל מה שקורה כאן, בשביל להטיב לנו, בשביל שיהיה לנו טוב, בשביל שנקבל עונג. עכשיו בעל הסולם אומר גם שהדרך היחידה שלי לחוות את העונג הזה שהקדוש ברוך הוא התכוון אליו, והדרך היחידה שלי לתפוס את זה שתכלית הבריאה זה להטיב לנבריאיו, זה רק אם אני אגיע למצב שנקרא דבקות. זאת אומרת, אני אשווה את צורתי, מבן אדם שמגדיר את עצמו כעני ומתייחס רק לרצונות שלו, אני אשווה צורה עם הבורא שלי. שהבורא שלי כל מטרתו היא רק להשפיע ורק להטיב. אין לו שום עניין לקבל לעצמו כלום, כי הוא לא חסר בכלום. הבעיה מתחילה שאנחנו לא יכולים לחוות את זה שהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, או את זה שכל המטרה של העולם הייתה להטיב לנו, אם אין לנו דעת ואם לא הגענו למצב של השתוות הצורה. זו מדרגה מאוד גבוהה. בינתיים מה שזה אומר, שא' כמובן שהכל אחד עדיין, וכמובן שהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, רק שזה נמצא בהסתרה. עכשיו ברגע שדבר נמצא בהסתרה, אני לא יכול לדעת אותו, אני יכול להאמין שהוא קיים. הדבר הזה נקרא אמונה שמעל הדעת, זאת אומרת מעל מה שאני יכול להבין. מה שכן, היהדות בשונה משאר דתות אומרת, אתה יכול להתקדם לאט לאט, בתודעה שלך, להרחיב את איך שאתה תופס את המציאות, ולאט לאט אתה תתחיל לתפוס את זה ולהבין את זה. כל מה שהאמנת בו, עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד 10 שנים, אתה תדע אותו. אני אחבר את זה לחנוכה, שמתקרב אלינו בצעדי ענק, היום היה ראש חודש כסלו. הקליפה של היוונים בעצם, כל מה שהם רצו לעשות זה בדיוק מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ולעצור אותו. זאת אומרת, ניקח את המדע, ניקח את המהות של ההסתכלות של העולם דרך המדע, זה המהות של קליפת יוון. קליפת יוון אומרת בעצם, יש רק חומר. אין רוחניות. להאמין במשהו שאתה לא רואה זה פתטי. אתה לא יכול להכריח לי את זה, זה לא קיים. ובעצם אנחנו נדרשים והיום יום שלנו מצד אחד לעשות עבודה ולנסות לברר לנו כל הזמן בשכל את זה, שיש הקדוש ברוך הוא ויש תורה ומצוות, ולהבין ולחקור בעצמנו. מצד שני לדעת שאנחנו חייבים להאמין בזה למרות שאנחנו לא רואים את זה. להאמין שהמציאות הזאת היא טובה גם אם כרגע היא נראית לנו הפוכה לגמרי. ולאט לאט לגדול לתוך זה. אני אקרא איזה משהו קצר שהרב שלמה קרליבך כתב בדיוק על הנושא הזה. הוא מדבר בתור התחלה על הייחודים, על ייחוד עליון וייחוד תחתון. הזוהר הקדוש אומר לנו שישנם שתי דרגות של דעת אלוקים, זאת אומרת, לתפוס את האלוקות. ייחוד העילאה, כלומר ייחוד עליון, וייחוד התתאה, כלומר ייחוד תחתון. מהו ייחוד עליון? לנו נראה שהעולם הוא מציאות בפני עצמה, אבל כשמתבוננים במהותו, פתאום מבינים שבאמת יש רק הקדוש ברוך הוא. הכל אלוקות. ההבנה הזאת מביאה אותנו להתבטא לגמרי מול הקדוש ברוך הוא. משה רבנו אמר, ונחנו מה? כי תלינו עלינו. חכמנו אומרים, דעת אלוקים של משה רבנו הייתה כל כך עמוקה ועליונה, שהוא הרגיש, ונחנו מה? אין לי ישות משל עצמי. כשאני אומר שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה ייחוד העילאה. פעמיים ביום אני עוצם את עיניי וצועק, השם אחד. הכל פה אחד. באותו הרגע אני לא רואה כלום מלבד הקדוש ברוך הוא. אני עצמי מפסיק להיות קיים. אין עוד מלבדו. זהו ייחוד עליון. אמנם הביטול הגמור מול הקדוש ברוך הוא הוא דבר גדול ועצום. אך מצד שני, הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה. כלומר נתפתח. אם אני מרגיש בכל רגע שיש רק הקדוש ברוך הוא ואני לא קיים, איך אני יכול לעשות את כל מה שאני צריך לעשות בעולם? לכן רוב הזמן הכרת האמונה שלי היא ברמה של ייחוד תחתון. הפסוק של ייחוד תחתון הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש עולם והשם הולך בו. אני יודע שהשם הוא האלוקים, וזה לא מפריע לי לדעת שגם אני קיים. אני קיים, ואני אוהב את השם ועובד אותו. והוא מולך עליי ומלווה אותי כל הזמן. באיזו רמה מדברת התורה לפי הפשט? לא לפי הסוד, לפי הפשט. לא ברמת ההשגה של ייחוד העילאה, שבה אין עולם רק אלוקות. התורה בפשט מדברת ברמה של ייחוד התתאה, שהרי היא עוסקת בחיים כאן בעולם הזה, ומלמדת אותנו איך להתנהג בכל פרט. אבל אנחנו צריכים להזכיר לנו כל הזמן את האמת הגדולה של ייחוד העילאה. אין עוד מלבדו. הוא נותן פה איזשהו סיפור שממחיש את זה. אחד המתפללים בבית הכנסת שלי בניו יורק היה יקה. נקרא לו מר פריץ. אתם יודעים שבתפילת מוסף של ראש השנה, כשמגיעים ואנחנו קוראים ומשתחווים, כל הציבור משתחווה אפיים ארצה. זה היה ממש מצחיק. מר פריץ היה לבוש חליפה נקייה ומגוהצת. כנראה שהפחד הכי גדול שלו היה שהמכנסיים שלו יתלכלכו וישתפשפו. מפני שלפני ההשתחוויה, הוא כיסה את הרצפה בכמויות של עיתונים, ואיך שהוא קרא, בכל כך הרבה זהירות, הוא נשען על שני כיסאות, כדי להיות בטוח שהוא לא ייפול בטעות ויקלקל את מכנסיו. שלא תבין אותי לא נכון. הוא היה יהודי מתוק. אבל מה יש את החוויה שלו? לכל היותר, ייחוד התתאה. הוא קורא הברך לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לא שוכח לרגע את מכנסיו החדשים. לעומת זאת, מי שזכה כמוני להיות בראש השנה עם הרבי ממודז'יס, רבי שאול ידידיה, חש ממש ייחוד העילאה. הוא היה איש גבוה וגדול ממדים, וכשהגיע שליח ציבור לוויו קוראים ומשתחווים, הוא פשוט נפל על הרצפה. החסידים הביאו כל מיני שטיחים וקריות שם ייפצע חלילה. הרבי נפל מפני שהוא ממש התבטל לפני הקדוש ברוך הוא. מול הקדוש ברוך הוא לא היה קיים. עכשיו תשמעו, יש רמה עוד יותר גבוהה של דעת אלוקים. להיות כל הזמן גם בייחוד עליון וגם בייחוד תחתון. זאת אומרת, גם כל הזמן לזכור שהכל פה זה רק אלוקות, וזה רק המחשבה של הקדוש ברוך הוא, והכל פה טוב, והכל פה שלם. מצד שני, להיות בייחוד תתא ולדעת שיש אותי, ויש עולם, ואני צריך לפעול בעולם הזה. ביחד. לדעת שהשם אחד ואין עוד מלבדו, ויחד עם זה, לדעת שיש עולם ואתה קיים. איך זה ייתכן? זה אפשרי למי שממש רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. וזה הסיפור שאני אסיים איתו בעזרת השם, וזאת זאת תהיה הפואנטה. עכשיו? אנחנו צריכים לסיים. אנחנו נמשיך את הסיפורים בעזרת השם, אחרי שנחזור מהפגרה. יישר כוח.
אז רק נסכם. אנחנו צריכים להגיע למציאות הזאת של התפשטות הגשמיות. שהמחשבה מתפשטת ומתפשטת ומתפשטת עד שאנחנו בעצם אבל לא מרגישים את החומר, אלא מרגישים את הרוח, את הבורא. זה קורה בתוך הגוף. כי אנחנו קיבלנו את הכלי שלנו, הגוף, כדי להגיע למדרגה הזאת. זה דרך של התפתחות. הדרך שלנו זה ללמוד מאבותינו, שכל אחד מהם עשה את זה בדרכו. אברהם גילה את החסד, ויצחק גילה את הגבורה, השפעה וגבול. והאמת, זה מידת ההשתוות. זה יעקב אבינו שמצא את האיזון בין החסדים ובהשפעות לבין הגבולות. מה שהכי יפה, אבל שהתורה מלמדת אותנו, שהתולדות של יעקב, שהוא מידת האמת, זה יוסף. אך תכף הפרשות בהמשך, אנחנו נלמד על יוסף. והמסר שלנו, שהוא הכי חשוב, כדי שנוכל להגיע למדרגה הגבוהה הזאת שדיברנו עליה לפני כן, שנראה איך נגיע עד לשם, זה כזה רחוק, אני אהיה בדרגת היחידה, אני אגיע למודעות כזאת גבוהה. הסוד, זה אמת ייתן ליעקב, ואלה תולדות יעקב יוסף, שיוסף זה מידת ההוספה, שאנחנו צריכים ללכת בעקביות בדרך שלנו, להבין שיש פה דרך מדודה ומסודרת ומאורגנת, שכל פעם להוסיף מעט, להוסיף הנהגה טובה, להוסיף עוד עשייה, עוד מצווה, עוד לימוד, עוד פתיחת ספר, באמצע, בין לבין, באוטובוס, מתי שאני יכול, להתבונן, לעצור, נהגתי כשורה, לא, סליחה, איפה אני, למול הדבר הגבוה, זה שאני צריך להתפתח אליו. ככל שבן אדם מעמיק בזה, במידה של עקביות, לא לעשות פעם ב, כל הזמן, פעם ביום, פעם בשבוע, להקדיש זמן לזה. וכל פעם להוסיף, זה המתכון הבטוח שהאבות שלנו נתנו לנו, להגיע עד לאינסוף. נתת השם שנזכה, נתפתח לתכלית שלנו, למציאות הרוחנית שהיא שייכת לכולנו, שמובטחת לנו, שנזכה שכל המלחמה הזאת תיגמר ללא פגועים יותר, ושתסתיים בעזרת השם בניצחון גדול, ובאמונה וביטחון, ובהכרה במציאות של בורא עולם, ודבקות איתו בעזרת השם. ברכה והצלחה, נפגש בעזרת השם בעונה הבאה. כל טוב.